חיים עמית, פסיכולוגית איתנו, שלום חיים.
שלום לכם, מה שלומכם?
אנחנו שואלים, שאלנו גם את המאזינים שלנו, איזה אנשים עובדים, ואנשים כותבים לנו כל מיני דברים, כמו אילה כותבת, אצלי היה, אצלם בבית היה עונש ללכת לחדר ולחשוב בתור עונש, ועד היום היא שונאת להיות בחדר עם דלת סגורה.
שאגב, כשאתה שואל ילדים, מה אתה עושה בחדר שאומרים לך ללכת לחשוב? הדבר האחרון שהם עושים זה חושבים על מה שהם עשו.
אז מה אתה אומר? יש אנשים שעובדים יותר מהר אנשים אחרים?
אני חושב שהבעיה היא לא כל כך איזה אנשים, אלא הבעיה היא הדרך שאתה מפעיל אותו אנשים. באופן עקרוני, עונש זה כל דבר שהוא לא נעים עבור הבן אדם שמקבל אותו, במקרה הזה הילד, שגורם לו לשנות את ההתנהגות שלו. אז אתם אמרתם ובצדק שכל הנושא של מסכים זה אחד הדברים שהכי חשובים לילדים, אז מן הסתם, דברים שהם חשובים להם הם אלה שישפיעו עליהם. זה יכול להיות מסכים, זה יכול להיות מנתקים, זה יכול להיות כל דבר שהוא חשוב לילד.
שלילה, מדברת על שלילת זכות.
נכון, שזה כמובן הדבר שיותר רצוי.
אבל מה עם אנשים אחרים? מה עם אנשים אחרים כמו לכלכת, תנקה, שברת, תעבוד, תקנה חדש, כל האנשים האלה?
תראה, אני בעד זה שהמסר שיצא מהתוכנית שלך ומכל תוכנית זה מסר שמותר להניש, קודם כל, כדי שהורים לא יפחדו. היום אני מתעסק בעיקר עם הורים שהם חלשים, שהם מפחדים לזוז בהורות שלהם, שכל פעולה מלווה בהמון המון רגשות אשמה. אז המסר הוא שמותר להניש, כולל כמו האנשים האלה שכרגע אתה אמרת, אבל אנחנו צריכים להשתדל שזה יהיה רק אם אין ברירה, רק אם באמת אנחנו ניסינו הרבה מאוד דרכים אחרות, ואם כן מענישים, מאוד מאוד חשוב לעשות את זה נכון, ויש כמה דברים מאוד פשוטים.
אחד.
אחד זה לידע מראש את הילד ולהסביר לו. חשוב שהילד ידע מהי ההתנהגות שעליה הוא יעניש, שזה לא יבוא עליו כהפתעה, וגם שיבין את זה. אנחנו ראינו במחקרים שרק שילוב של ענישה יחד עם הסבר, יכול להוביל להפחתה משמעותית בהתנהגות, נגיד התנהגות תוקפנית של ילדים. דבר שני, לתת עונש הוא יהיה עונש הגיוני, שיהיה איזשהו קשר בין העונש לבין המעשה.
עונש חייב קשר? חייב קשר? לא יכול להיות סתם...
כן, אברי, חייב קשר. אתה לא יכול שבועיים לא לראות טלוויזיה בגלל שעכשיו הוא זרק את השניצל על הרצפה.
בסדר, אני מדבר על קשר של כמות, אבל אני מדבר על קשר של תוכן. האם צריך להיות קשר של תוכן?
כן, קשר של תוכן.
כן, לגמרי.
למה? זרקת את השניצל על הרצפה, תלך תעבוד בלול.
זה לא...
תחשוב על זה שאנחנו מדברים על ילדים קטנים שהיכולת שלהם לקשר בין העונש לבין ההתנהגות שהם צריכים לשנות הוא מדרך הטבע קטן. כאשר זה נעשה בצורה שהיא לחלוטין לא קשורה, זה גם יוצר הרבה מאוד רגשות התמרמרות.
אבל אנחנו לא מדברים דווקא על ילדים קטנים, אנחנו מדברים גם על ילדים גדולים ועל מתבגרים וגם על... והלאה. אנחנו מדברים על כולם.
נכון, ילדים גדולים, אז זה יכול יותר ליצור אצלם תחושה של התמרמרות, תחושה שהם ממש ממש...
הרבו
להפנים את הקשר הזה.
לא, זה היה שם איזה פה תוכנית נוספת.
זה לא המון מאמץ, אבל זה דורש איזשהו סוג של... חשיבה מסוימת, ואני חושב שזה חשוב לך. אותו דבר, גם מה שאתה רמזת, עקרון נוסף זה עקרון של עונש פרופורציונלי. אם אנחנו עושים אנשים לא פרופורציונליים, אז שוב, זה אותו דבר. בדרך כלל זה נעשה מתוך סערת רגשות. מתוך סערת רגשות, מה שאתם אמרתם מקודם, שזה מלווה בהרבה מאוד כעסים, אין זה יהיה הרבה פחות יעיל. דבר נוסף שאמרנו, וצריך להגיד אותו, זה שעדיף להעניש על ידי מניעת שכר, מאשר על ידי חיזוק שלילי, כלומר, למנוע איזושהי הנאה מתוכננת, כמו יציאה לבילוי, או צפייה בסרט, אם הילד לא יבצע את מה שמוטל עליו, מאשר להטיל עליו על עונש.
זאת אומרת, זה היה בדיעבד לעומת המקום שבו הילד עדיין יכול לשלוט בדבר הזה. חלק ממה שמאוד משפיל בעונש, זה המקום שבו הוא ניתן, וכבר הילד לא יכול לשנות את גזר דינו.
נכון, חשוב גם לא לאיים בו אנשים שאי אפשר לעמוד בהם, ממש לא מסוגלים לעמוד בהם, אז מה שקורה זה כל האמינות שלנו כהורים כמובן יורדת לדמיון, וכמובן לא להעניש באנשים גופניים או בכל עונש שהוא משפיל אחר.
וגם לא להיות בכל המקום הזה שאתה יודע, היום הורים שהם הם, הם הבינו את הטריק של העונש, וכשהוא עובד, בעיקר של הילדים בגיל הרך, הם כל היום מוצאים את עצמם אומרים, אם אז, זה כבר נהיה באמת שיטת דיבור, אז להמעיט בזה, נכון?
נכון, וצריך מאוד להיזהר, זה אחת הבעיות שאנחנו נותנים את ההיתר, נותנים, כלומר, מבחינה פסיכולוגית שאנחנו מאשרים את זה, אומרים שזה בסדר, אז הסכנה, אחת הסכנות הגדולות, זה שהענישה עלולה להפוך לדרך שמאוד קלה עבורנו ההורים לפתור בעיות חינוכיות שדורשות התייחסות מעמיקה יותר, כמו שאנחנו הרבה פעמים פותרים בעיות על ידי זה שניתן לילד לצפות בטאבלט אפילו שהוא מאוד קטן, כי זה פותר לנו בעיה, אז באותה מידה אנחנו עלולים מהר מדי להצטרף לפתרון של עונש. יש הרבה מאוד דברים שיכולים להיפתר בהורות שלנו גם בהצבת גבולות, לא על ידי עונש, אלא על ידי כלים אחרים.
ועל הצד השני יושב גם הפרס, נכון? זה די אותו דבר. זאת אומרת, זה המקום הזה של המקל והגזר. תביא לי תעודה טובה, תקבל אופניים.
נכון, אני יכול לתת לכם דוגמה שלפני כמה זמן לא רב, שפגשתי אימא וידעתי שאני אדבר איתכם בתוכנית. אז למשל, היא סיפרה לי על מערכת של עונשים שהם מסתבכים איתם כשהם שולחים ילד למקלחת למעלה. והילד מסרב ללכת, אמרו לו לך, והוא לא הולך, ואז הם מתחילים, כמו שאתה אומרת, לאיים עליו, ואז גם מעניצים אותו, כשבעצם מה שצריך לעשות במקרה הזה קודם כל, זה פשוט לעלות יחד איתו, ללוות יחד איתו למקלחת, לתת לו יד שמשדרת הרבה נחישות, וגם איזשהו סוג של דוגמה אישית שלך כהורה, ואז הרבה בעיות יכולות להיפטר. צריך לזכור בהקשר הזה, שהאנשה יכולה להיות דוגמה אישית מאוד גרועה, אם אנחנו משתמשים בה בצורה מוגזמת, לשימוש בכוח ובתוקפנות לפתרון בעיות, ויש בזה, עלול להיות בזה הרבה נזק.
ואפרופו גיל ההתבגרות, זה חוזר אלינו אם אנחנו במאבק כוח. זאת אומרת, זה יהיה המתבגר שיברח מהבית, יסנן אותך בטלפון ותמצא אותו באילת.
זה המחיר שזה, או קודם כל זה יכול להיות הרבה יותר
קצר.
בדיוק.
זה יכול להיות הרבה יותר קצר. יש מחקרים שמעידים שילדים בגן שפועלים בצורה מאוד מאוד תוקפנית, הרבה פעמים זה ילדים שחווים מערכת של ענישה, הם פשוט הפנימו את התוקפנות שלנו בתור הורים כדרך שבה אפשר לפתור בעיות. זה עלול להביא גם לנזקים אחרים שבהם בעצם אנחנו נפחד מאוד להתמודד עם קונפליקטים תוקפניים ובעצם נימנע להשתמש בתוקפנות. נגיע למצב אפילו בתור הורים, יכולה לשמוע מהרבה הורים שאומרים, אני בכלל לא רוצה להשתמש בעונשים, כי אני זוכר איך ינישו אותי,
נכון.
ואני זוכר איזה דברים נוראים גרמו לי, אז אני ממש לא מתקרב לעניין הזה, ואז זה יוצר חולשה הורית מאוד מאוד גדולה.
אנחנו נעצור כאן, תודה רבה חיים.
תודה.
חיים עמית.